בשבוע שעבר עסקנו בעצת בלעם ובמעשהו של פנחס עם זמרי בן סלו וכוזבי בצור. דיברנו על כך שהפרשה של השיטים ושל מעשה פנחס מתפצלת בין שתי הפרשיות, בין בלק לפנחס, ועל הסיבה של הדבר, לפי שניסינו להבין, בסיבה הזו נגענו בפעם הקודמת. הפעם אני מבקש לעסוק בשכרו של פנחס, כדי להבין את שכרו, לעסוק במלחמה הספציפית, לא של פנחס בהדברת המגיפה, אלא של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן בבלעם עצמו. דמותו של בלעם, שעיקר עיסוקה הוא בפרשת בלק, ממשיכה להוביל אותנו גם בפרשות האלו, גם בפרשת פנחס, גם בפרשה הבאה בפרשת מטות, כאשר בלעם מופיע בצורה ייחודית אחרי חמשת מלכי מדיין ההרוגים במלחמה. חמשת מלכי מדיין, את אבי ואת חור ואת רקם וכולי, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. זו מלחמת ישראל במדיין. במלחמה הזאת גם כן יש לפנחס מקום חשוב מאוד. החיבור של הדברים נדמה לי ישפוך קצת אור גם על הפרשה הקודמת, וגם על הדברים הבאים שמאחוריהם או מתוכם, סליחה, מנביע בלעם את הרעיון שלו של העיצה הגדולה הזאת ושל המגיפה שבאה בעקבותיה. כך מתחילה הפרשה: וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הישיב את חמתי מעל בני ישראל וקנאו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. וכבר הזכרנו, זה פנחס המוזכר בשמו, בשם אביו, בשם סבו. יש לו אב, יש לו סב, יש לו משפחה, איש על מחנהו ואיש על דגלו, לעומת איש ישראל המוקה אשר הוקה את המדיינית המופיע עוד בחלק הקודם אפילו בצורה אנונימית לגמרי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. זה הברית, זאת המתנה, ברית של שלום על הקנאה שהייתה ברומא. והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. רש"י מרגיש מיד שיש כאן בעיה. הפסוק והייתה לו, הכוונה אומר רש"י מיד, והייתה לו בריתי זאת, זאת אומרת ברית השלום היא ברית כהונת העולם. מהי אם כן ברית כהונת עולם? ברית של שלום. אלה הכהנים המברכים את עמו ישראל בשלום בכל יום. ומה פירוש והייתה לא ברית כהונת עולם? איך זה מתקשר למעשה פנחס וזמרי? הרי לכאורה ברית הכהונה הייתה שייכת אליו מאז ומעולם. הוא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אז הוא לא קיבל שום דבר. זאת השאלה שרש"י, כמו כל הפשטנים, עוסקים בה פה מיד. אם ברית השלום היא דבר נפרד, כפי שחלק מהפרשנים רוצים לטעון, אני נותן לו את בריתי שלום, וחוץ מזה הוא ימשיך ויהיה הכהן הגדול. כלומר, הפרס על מה שהוא עשה הוא ברית השלום. וברית השלום פירושה שהוא לא יותקף לא על ידי יורשי זמרי ולא על ידי שמעונים וכו' וכו'. ומלבד זה, הוא כהן גדול, כי יש לו כהונת עולם. אבל לפי רש"י, רש"י מבין שכאן יש הסבר לכהונת העולם. והייתה לו בריתי הזאת, ברית השלום, ברית כהונת עולם. ואז ממילא נשאלת השאלה, שרש"י מציג אותה מיד, נראה אותה בפנים, ואף על פי שכבר ניתנה כהונה לזרעו של אהרון, הרי אין פה שום חידוש, הוא מזרע אהרון וכהונה כבר ניתנה לפני מעשה פנחס וזמרי. לא ניתנה אלא לאהרון ולבניו שנמשכו עמו, ולתולדותיהם שיולידו אחר המשכתם. כאן היה איזה מין משהו בתפר. אהרון ובניו שנמשכו עמו, ומי שעוד לא נולדו וייוולדו לכהנים המשוחים, זאת תהיה משפחת הכהונה הגדולה. בספר עמד פנחס, ופנחס בן אלעזר הוא בנו של אלעזר, נכדו של אהרון, אבל הוא כבר חי בזמן שמושכים את אהרון ואת אלעזר. אלעזר אומנם משוח לכהונה גדולה, אבל הוא משוח למי שיבוא אחריו, ופנחס כבר קיים, אז הוא צריך תוקף אחר לזה שהוא יהיה הכהן הגדול. אז מה עושה אותו כהן גדול? נעביר את השאלה לרמה הלכתית במקום לעסוק בפרשה. איך באמת נעשה פנחס כהן גדול? הרי כהן גדול נעשה או אחרי ימי המילואים אהרון, ואז נמשך אהרון ובניו, והרי פנחס כאשר נמשך אלעזר כבר קיים, והמשיכה היא למי שיוולד הלאה. אז אם כן, מאיפה פנחס נמשך לכהונה? אז זה אומר רש"י, זה הפשט של הפסוקים. אבל פנחס שנולד קודם לכן ולא נמשך, לא בא לכלל כהונה, עד כאן, וכן שנינו בזבחים, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. שם זו גמרא ארוכה, לא ניכנס אליה, גמרא שדנה באיך עושה פנחס את מה שהוא עושה מקודם, אגב לגבי ההריגה, שהוא אסור בהריגה ואסור לו לעשות את זה, והוא תופס רומח ודם ונטמע בכהונה, כל מיני סוגיות שנכנסים אליהם שם, ואומרים הרגע שבו הוא קיבל את הכהונה הגדולה הוא כאשר הוא הרג את זמרי. מה שאין כן הכהנים הגדולים האחרים. אם כן, על פי רש"י, וזה פשט הפסוקים, יוצא כאן חידוש מאוד מעניין שאני רוצה לקבוע אותו בפתיחה. כהן גדול בכל הצורות האחרות הוא או אהרון או אלעזר שנמשכו, או מישהו מבניהם שעצם לידתו לתוך השושלת הזאת שייך למשיכה של האב. היחיד מהכהנים הגדולים שצורת משיכתו היא אחרת, זה פנחס בן אלעזר. וכיצד הוא נמשך? בעצם המעשה עם זמרי. אם כן, מה שכרו? שכרו הוא שלמרות שהוא בעצמו אולי לא היה צריך להיות כהן גדול, הוא מקבל את הכהונה הגדולה על ידי הריגת זמרי. לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. זה פירוש הביטוי. אם זה הפשט, וכך רש"י לומד, יש לפנינו דבר באמת מאוד מורכב, מאוד קשה. כהונה גדולה היא תוצר של הריגת זמרי. הכהונה הגדולה לא נתכהן פנחס עד שהרגו, עוד ניכנס לזה בהמשך. בשם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, נחזור לפסוקים אחר כך, בשם איש ישראל אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלום, נשיא בית אב, בשם האישה המוכה המדיינית, כוסבי בצור, ראש בית, ראש אומות בית אב ומדיין הוא. ואז מגיעים לתופעה שנייה, שהיא קיימת בפרשות, אבל כאן היא מדהימה בתופעה שבה. מדבר השם אל משה לאמור, צרור את המדיינים, אנחנו נמצאים בפרק כ"ו בתחילתו, צרור את המדיינים, והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין אחותם המוכה ביום המגיפה על דבר פאור. אנחנו מצפים עכשיו, שעכשיו יגיע צרירת המדיינים. עכשיו צריכה להופיע נקמת השם במדיין. ויהי אחרי המגיפה, וכאן הצילום מבהיר עד כמה ההפסקה בפסוק היא חזקה, ויהי אחרי המגיפה, ואנחנו ממתינים עכשיו לפעולה הזאת של נקמת השם במדיין, של המלחמה הזאת של צרורת המדיינים, ואז מופיעות פרשות ארוכות, שעל כולן דילגנו עכשיו. והיא אחרי המגיפה מופיעה פה עכשיו, מופיע המניין, הפקודים. אחרי הפקודים מופיעה הבקשה של משה למנות מנהיג איש על העדה וימנו את יהושע בן נון. אחרי המינוי של איש על העדה, אחרי מותו של משה, מופיע כל פרשת הקורבנות. התופיחה. אחרי פרשת הקורבנות מופיעה בתחילת פרשת מטות, פרשת נדרים. לכאורה ללא כל קשר, בנעוריה בית אביה. כל הדין של הנדרים, של הפרת נדרים. ורק אחר כך, בעוד חמישה פרקים, בפרק ל"א, בא ההמשך הטבעי למה שכתוב פה. וידבר השם אל משה לאמור, מקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. כנקמת מדיין היא הפעולה שלפניה אי אפשר שמשה יסיים את תפקידו, אחר תאסף אל עמך. היא מתחילה בפרשה שלנו השבוע, אבל לא נאמר עליה כלום. ממתינים איתה עד הסוף. וכמו כדי להדגיש את זה, עוצרים פסוק באמצעיתו, ובו מתחילה פרשה חדשה, ויהי אחרי המגיפה, יש אתנחתה מתחת, ואז עוברים לשורה חדשה בספר התורה, ובשורה החדשה נאמר באמת דברים חדשים. ויאמר השם אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור, ואז מדובר בכלל על דברים אחרים לגמרי, על המצוות שמופיעות שם. ורק בהמשך יאמר מה שנעשה בהמשך לצו הזה של צרורת המדיינים, כי צוררים הם לכם במכליהם אשר נקלו וכו'. ההקדמות שהקדמתי עד עכשיו אינן אלא כדי לנסות לראות לא את ההקדמות שמופיעות לפני צרירת המדיינים, אלא את זה שצרירת המדיינים לא הסתיימה בהריגת זמרי בן צלות. אחר תאסף אל עמך עד שלא נוקמים את נקמת השם במדיין, התפקיד לא יסתיים. והתפקיד הזה, כפי שאנחנו רואים בפסוקים שנמשיך מיד אחר כך, הוא תפקיד שמוטל על פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אותו פנחס, שהוא זה שנטל לעצמו וביצע את התפקיד של עצירת המגיפה על ידי הריגת זמרי וכוזבי, הוא פנחס שמקבל את התפקיד של לעמוד בראש המלחמה. והחיבור בין שניהם הוא מחויב המציאות. ככה הפסוקים הבאים: וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. זאת לא נקמת בני ישראל, זאת נקמת השם, זה ביטוי מדהים. השם נוקם במדיין. אלף למטה, אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא, וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. וישלח אותם משה אלף למטה לצבא אותם, ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. פנחס עומד כאן בראש העניין. ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה, ויהרגו כל זכר. ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. אם כן, אם בלעם היה המציע לכל, ואת המגיפה שנוצרה בעקבות הצד בלעם, בפנים עצר פנחס, הרי שפנחס הכהן הגדול הוא זה שמצווה עכשיו להמשיך את הפעולה הזאת החוצה ולהמשיך את נקמת השם במדיין, והוא יוביל את העסק הזה לצבא וכלי הקודש בידו וחצוצרות התרועה בידו. ובלעם בן באור מופיע פה בצורה ייחודית, בייחוס מיוחד. הוא לא מופיע יחד עם חמשת מלכי מדיין, הוא מופיע פה בצורה מאוד מיוחדת, וכולם עסוקים בשאלה מה מחפש פה בלעם בן באור. הרי הוא לכאורה כבר גמר את תפקידו מזמן. בלק בירך אותו, וכתוב, ויקום וילך וישוב למקומו. בלעם הלך למקומו כבר. מקומו של בלעם ודאי לא נמצא במקומות האלה. בלעם יושב פתורה אשר על הנהר. כשהוא מתחיל את הנבואה שלו, הוא אומר, מן ארם ינחני בלק. הוא נמצא במקום אחר לגמרי. אנחנו נמצאים במלחמה במדיין ובמואב. ובלעם, גם הוא נמצא כאן בתוך המלחמה. זה הוביל את חז"ל לסגור את התמונה ולטעון שבלעם הגיע הנה כדי ליטול שכר ההצעה שהוא הציע, שבזכות ההצעה הזאת נהרגו 24,000 מישראל. הוא בא ליטול את שכרו מושלם, וכאשר הוא בא ליטול את שכרו, את בלעם בן באור הורגים בחבל. המעגל כאן הוא כל כך רחב, אבל חז"ל ביקשו להרחיב אותו עוד יותר. ומתוך הרחבת המעגל הזה, אני מבקש להגיע למלחמה העמוקה שיש בין פנחס לבין בלעם. המלחמה הזאת בין פנחס לבין בלעם, נדמה לי, היא שורשה, היא המלחמה הגדולה שאותה מנסה בלעם להילחם בישראל. ויותר מכל מתאים פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן לעצור את התופעה הזאת. כשם שהוא התאים לעצור את התופעה מבפנים, אנחנו עוברים עכשיו שלב הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עמוק, ומנסים לבדוק את השורש של התופעה. ואת השורש של התופעה ממגר בלעם, ממגר, סליחה, להבדיל פנחס בהריגת בלעם. בדברים האלה אני מבקש להיכנס מתוך המקור הבא, ללמוד אותו לאט. המקור הבא הוא תרגום יונתן בן עוזיאל. תרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל על התורה. והוא מתרגם רק את הפסוק האחרון שקראנו. הפסוק האחרון הוא, ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין. ובעיקר התרגום עוסק בסיום, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. יונתן בן עוזיאל, שלא קאום כלות, נכנס כאן לפרשנות רבה מאוד, בכל פירושו, בכל תרגומם. כאן יש לתרגום הזה משמעות מאוד גדולה. אני מתחיל בשורה השנייה, במקום שמתחיל פסוק ח'. ויית מלכי מדיני, קראו נתרגם, קטלו על קטולי מישר יתון, את מלכי מדיין הרגו על חלליהם, או הרגו על ראשי מחנותיהם. ית אבי וית רקם, את אבי ואת רקם, וית צור הוא בלק, ואז כוסבי בת צור היא ביתו של בלק, וית חור וית רבע, חמשת מלכי מדיין. עד כאן תרגום מילולי להוציא את דברי חז"ל שצור הוא בלק. וית בלעם בן בעור. עכשיו העיקר. התרגום, הפסוק הוא תמים, ואת בלעם בן בעור הרגו בחר. אבל חז"ל אחר. וית בלעם בר בעור, קטלו בסייפה. כאן לכאורה סיום התרגום. והבה, כיוון דחמה בלעם חייבה, ית פנחס כהנה. מאוד מעניין התואר. כשראה בלעם הרשע, בלעם חייבה, בלעם החייב, את פנחס הכהן, רדיף מן בתוי, רודף אחריו, עבד מילתא דקוסמין, עשה דברי קוסמות. ועוד לפני שאני ממשיך, חז"ל הרגישו פה בסוף הטרגי-קומי הזה של בלעם. בלעם שעוזב את החרב ועובר לפה, נהרג בחרב. אבל זה לא סתם כך. בלעם שכשהוא מגיע שם לגדר הזאת במשעול הצר, האתון עוצרת אותו כי היא רואה חרב שלופה. הוא לא עוסק בחרבות, הוא כולו רוחני. האתון שלו רואה את החרב השלופה, ומלאך השם מחזיק אותה. ועכשיו מלאך השם רודף עם חרב שלופה, לא בפי האתון, אלא בדיון אחר לגמרי. ועוד נגיע לזה עוד מעט. עבד מילתא דקוסמין ופרח באוויר שמיה. עשה דברי קוסמות ופרח באוויר השמיים. מיד, ארמית ארץ ישראלית, מיד, הנון נעלמת, מיד, אידקר פנחס, נזכר פנחס, שמה רבה וקדישה. בשם הגדול והקדוש, השם המפורש. הוא פרח בתוי, והתחיל לעוף אחריו. מה חז"ל רוצים מאיתנו כאן? בפסוק כל כך תמים, את בלעם בן בעור הרגו בחרב, ואנחנו עכשיו עפים בשמיים, בלעם חייבה אף ראשון, פנחס עם השם המפורש אף אחריו עם חרב. ואחדי בראשי, ואחדי. תפס אותו בראש והוריד אותו לקרקע. יכלו גם לגמור את המלחמה בשמיים לפי ההגדה. אבל דבר ראשון הוריד אותו למעלה. נגיע לזה. שלף סייפה, הוציא חרב, הוא בא למקטלי, וביקש להרוג אותו. הנה בלעם עובר לאומנותו. פתח פומי, פתח בלעם את פיו, במילי תחנונים, ואמר לפנחה, פתח את פיו בדברי תחינה, ואמר לפנחה, אם תקיים יד נפשי, שוב, הנון נעלמת, אם. אם תקיים אותי, כלומר, אם לא תהרוג אותי, משתבענה לך דכל יומין דענק ים, לית אנה מלטט יד עמך. כל הימים שאני קיים, שבועה, לא אקלל יותר את עמך. עני ואמר לי, שא ומתן, כאשר פנחס עכשיו הוא ידוע על העליונה, הוא הוריד אותו חזרה. עני ואמר לי, כאן הכל, הכל מתחיל. הלו אנטו לבן הרמה. הרי אתה לבן הארמי. מאיפה זה נפל פתאום? הוא מדבר עם בלעם. בלעם עם החרב, הכניסו את זה לשמיים עם השם המפורש, הורידו אותם חזרה לקרקע, ועכשיו פנחס בדיבור מתחיל לומר לו, אתה הרי הוא לבן הארמי, ועכשיו אני סוגר איתך חשבון, לא מעכשיו. אתה לבן הארמי, והוא מתחיל להגיד לו את הכל. דבאית למישצי היית יעקב אבונן, שרצית לעקור או לגמור את יעקב אבינו, ביקש לבן לעקור את הכל. ונחיתת למצרים בגין למובדה זרה, וגרמת שנרד למצרים. הרמי עובד אבי וירד מצרים. ומן בתר דין פקו ממצרים, ואחרי שכבר יצאנו ממצרים, אתה גרית בהון עמלק רשיע. גירית בהם את עמלק הרשע. דרש כל כך תמוע, מה רוצים מבלעם? שהוא האויב היחיד שמעולם לא הוציא חרב מנרתיקו. הוא לבן, הוא גרם לנו לרדת למצרים, הוא גירה את עמלק שיצאנו ממצרים, הוא חדון, ועכשיו התגרית, התגרה למילות יתון. ועכשיו החלטת לעבור לשיטה חדשה, לקלל אותם. וכיוון דחמית וכשראית דלא אהניין עובדך, ולא קבליל ממרדה השם מנך, וכשראית שכל הדברים האלה לא עוזרים, והקדוש ברוך הוא לא מקבל את זה שתקלל, אם ליחת מלכה בישיית בלק, המלכת או נמלכת בדעתו של המלך הרע הזה בלק, ואמרת לו למוקמה יד בנתי בפרשת אורחתה, והצעת לו להושיב את בנותיו בפרשת דרכים, זאת עצת בלעם, למית היתום כדי להטעות אותנו, ונפלו בגין כן מנהון 24,000, ולכן נפלו 24,000 במגיפה. בגין כן, לית אפשר טוב לי מקיימה יד נפשך. לכן המשא ומתן נסיים בזה, אי אפשר לקבל את בקשתך, ולכן מיד שלף סייפני יקה וקטלי. תרגום עם מדרש מופלא בתוכו, שאני רוצה את המדרש הזה להבין כדי לעלות על המלחמה האמיתית עם בלעם. זו לא הפעם הראשונה שחז"ל טוענים שבלעם הוא לבן. אגב, תעזור להם העובדה שבלעם בא מארם. תעזור להם העובדה שבלעם יושב בפתורה אשר על הנהר ולא באזור מדיין מואב. וכיוון שהוא יושב בפתורה אשר על הנהר, במקורות הבאים בעמוד מיד מופיע המדרש שוישלח מלאכים אל בלעם בן באור פתורה, שהופיע בתחילת הפרשה הקודמת. הפירוש הוא ושדר איזגדין לבת לבן הארמי, הוא בלעם שרצה לבלוע את עמו ישראל. וכל המלחמה כולה נעשית כאן עם השם המפורש. השם המפורש תופס פה מקום. ומדרש שמופיע מיד אחרי, מופיע השם המפורש הזה בצורה יותר קיצונית. שם כתוב, כשהלך פנחס למדיין, הוא וכל חילותיו שהלכו עמו, כיוון שראה בלעם הרשע את פנחס, עשה את שתי זרועותיו כשני לוחות אבנים, והיה פורח ועולה למעלה מפני שהוא משתמש בשם המפורש. אז פנחס, כיוון שראה הוא פורח ועולה, אף הוא עשה שתי זרועותיו כשני לוחות אבנים, והיה פורח ועולה אחריו עד שמצאו עומד ומשתתח לפני כיסא הכבוד, מיד נתן עליו פנחס ציץ של הקדוש ברוך הוא, כבר משתמש בכהונה הגדולה שלו, ותפסו והורידו והוביאו לפני משה, ודנוהו בסנהדרין והרגוהו, שנאמר ואת בלעם הרגו בחרב. רש"י הזה משתמש כבר במוטיבים נוספים חזקים. המלחמה הייתה למי יש יותר כוח. בלעם לא פרח באוויר כי הוא עביד מילתא דקוסמין סתם. בלעם פרח באוויר כי הוא ידע שם המפורש. פנחס מצליח לעצור אותו בכוח כהונתו הגדולה. והוא מוריד אותו לסנהדרין ולא הורג אותו בעצמו בחרב. אלא הוא מביא אותו הנה וכאן הורגים אותו בחרב. בניגוד לחמשת מלכי מדיין שנהרגים תוך המלחמה, הרי שעם בלעם עושים חשבון משפטי, סוגרים חשבון על כל מה שנעשה, וסנהדרין הורגים אותו בחרב. אנחנו נגיע לזה. מיד. וסנהדרין הורגים אותו בחרב כאן. נדמה לי שכאן, בדברי חז"ל, שנראים על פניהם תמוהים מאוד, יש מקום להבין את כל המלחמה עם בלעם. ואני מבקש לעשות אותה מתוך ההשוואה הזו בין בלעם ללבן הארמי. הלבן ועל בלעם אומרים חז"ל שביקשו לבלוע את ישראל. לבן ביקש לעקור את הכל. אבל המשותף יותר לשניהם, שאילו היינו צריכים אנחנו לשחזר את ההיסטוריה, הרי שאת בלעם ואת לבן היינו משאירים לכאורה נקיים מכל. הם היחידים שבעצם לא רק לא עשו בפועל שום דבר, אלא היו מלאי ברכות ותשבחות כל הדרך. כל כולו של לבן זה איזו נופת סופים אדירה שמורעפת על יעקב, על האהבה הגדולה. הוא לא רודף אחריו אלא מפני שלא נתת לי להספיק מספיק לנשק את בניי ואת בנותיי. זו כל סיבת המרדף. הוא מנשק ותיק לבן. מאז ומעולם הוא נשק את יעקב. ולא נתת לי מספיק לעשות את זה, ולכן רצתי. איך עשית לי את זה? מה ברחת פתאום בלילה? לא נטשתני לנשק לבניי ולבנותיי, אתה השכלת עשור. כל כך מוזר. את אילו שתי דמויות ראו חז"ל כקיצוניות שבאויבים? את לבן ואת בלעם. עמי, כך קראנו בהפטרה, זכור נא מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם בן בעור וכו'. בפרשה הקודמת קראנו בהפטרה את דברי יפתח למלך בני עמון, הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור, והוא מזכיר לו שוב שם את בלק ובלעם. לכאורה הם לא עשו כלום. חז"ל שאמרו את הצה ולמד המפורסם, שכדי לזכור אותו הבאתי אותו כאן למטה בתחתית העמוד מימין, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? עוד הוסיפו. הם השבו את לבן הארמי לפרעו, ואת פרעו הוציאו כמעט צדיק, ולבן הוא הרשע הגדול, שפרעו לא גזר אלא על הזכרים. אבל לבן ביקש לעקור את הכל. והמקור שלהם הוא הפסוקים שמופיעים בראש העמוד משמאל, שאומר היהודי כאשר הוא חוזר לארץ, ועוד נגיע למקור, ומקיים את המצווה הראשונה, את הביקורים, וקורא את מקרא הביקורים, וכשהוא קורא את מקרא הביקורים הוא אומר כך, חוזר על ההיסטוריה, ואומר וענית ואמרת לפני השם אלוקיך ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. חז"ל הבינו שארמי עובד אבי פירושו לבן הארמי שרצה לאבד את אבי. איפה זה כתוב בתורה? עסקנו פעם כשעסקנו ביעקב קצת בדמותו של לבן. זוכר את הדברים, הדברים מתחברים פה עכשיו בצורה שאותה ביקשו חז"ל לבטא במדרש המופלא הזה. ונגיע לזה מיד. עד כדי כך שבאמת היה מן הפשטנים, ובראשם אבן עזרא, שאמרו שדברי חז"ל האלו הם אגדה, אבל הם לא פשוטו של מקרא. אבן עזרא ביקש להסביר את הפסוק ארמי עובד אבי, בכלל לא על לבן הארמי. הוא גם לא הבין איפה ראינו בהיסטוריה שבגלל לבן הארמי ירדנו למצרים. איך הדברים מתחברים? ארמי עובד אבי, ופתאום וירד מצרימה, מה הקשר? עד כדי כך אמר אבן עזרא, הדברים האלו הם אגדה, אבל פשט הפסוק מדבר בכלל על מישהו אחר. ארמי עובד אבי זה בכלל יעקב, שהוא כשגר בארם היה ארמי, ושם הוא היה עובד, והלך בדרך שלו. אבל מה לעשות שכל שנה אנחנו חוזרים מחדש נאמנים לחלוטין לדברי חז"ל שארמי עובד אבי, זה צא ולמד מה ביקש לבן הארמי. אז את עשיו שמבקש לחלות את יעקב ולא מצליח אף פעם, ואומר מפורשות יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה, הוא בכלל לא מופיע פה. פרעו שגזר על הזכרים, שגזר כל הבן הילוד, הוא לא כל כך נורא. האסון הוא לבן. ומי הוא בלעם? בלעם הוא לבן, והוא בא משם, מאותה ארם, פטורה אשר על הנהר, ממסופוטמיה הזאת, עם אותה נעימות, עם אותה נחמדות, והוא מבקש להמשיך לבלוע את ישראל. הרי ברור שחז"ל רוצים להראות פה איזושהי דמות שלא נפסקת, וכל הזמן מבקשת למגר את הכל. היא מנוגדת לפרעו, לא שפרעו נחשב אוהב ישראל דווקא, אלא שפרעו גוזר גזירות ספציפיות. עם זה אפשר להתמודד. אבל הלבנים והבלעמים האלו הם מסוכנים עוד יותר, כי הם מבקשים לעקור את הכל, לבלוע את הכל. מה רוצים פה כזה? אין ברירה, מוכרחים לחזור על הנקודה שחז"ל ראו אותה כאן מפורשת. לבן ובלעם פוגשים את עם ישראל בדיוק באותה צומת דרכים. הם עומדים לסיים תקופת גלות ולהיכנס לארץ. תקופת הגלות של יעקב עומדת להסתיים. הוא כבר מחליט לחזור לארץ. הוא שומע את הקדוש ברוך הוא אומר לו בפסוקים הבאים מצד שמאל את הדרישה החוזרת ונשנית: אנוכי האל בית אל אשר משכת שם התיבה, אשר נדרת לי שם נדר, אתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. יעקב הולך לבצע את זה יותר מדי זמן אחרי שלכאורה הוא היה צריך לבצע את זה. חז"ל מצאו פה חסד של יעקב. קום צא מן הארץ הזאת, למה אתה מאחר את נדרך? היית פה 14 שנה, אבל מה אתה מחפש פה עכשיו עוד 6 שנים? ההתחייבות ללבן, ההתחייבות שלך אליי קודמת, אומרים חז"ל. אביך מחכה לך, ארץ ישראל מחכה לך, ובמדרש אחר בתנחומה בוישלח מופיע בצורה הרבה יותר קיצונית, אמרו, עד מתי יהא לוקה הצדיק הזה, ואינו יודע במה הוא לוקה. ועל מה הוא לוקה? שאחר לשלם נדרו ולא בא לארץ ישראל. לבלעם עכשיו מארם קורא בלק מלך מואב. מואב ואדום היו שני העמים שלא אפשרו לבני ישראל לעבור דרכם על פי בקשתם כדי להיכנס לארץ. על אדום קראנו מפורש בפרשת חוקת, והזכרנו את אדום באריכות כאן. יפתח הגלעדי בספר שופטים, במקור הבא אחרי הפסוקים שבטעות כתוב מבמדבר, הם פסוקים כמובן בבראשית, במקור הבא יפתח מזכיר תזכורת היסטורית חשובה שהזכרנו אותה, כי בעלותה ממצרים, כך הוא אומר למלך בני עמון ערב המלחמה, וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבוא קדשה, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור, אעברה נא וארצך, ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה, וישב ישראל וקדש. אני יודע אם זה מלך מואב בלק, או לפי דרשה אחת וחזל, מלך מואב מת ומתמנה אחריו בלק, זה לא חשוב, אבל מלך מואב מבקש לעצור את התהליך. את איזה תהליך? את התהליך של כניסת ישראל לארץ. הגלות עומדת להסתיים. סוף המדבר. ומלך מואב מבקש לעצור. ההבדל בין מלך אדום לממלכת מואב הוא באינטליגנציה של צורת העצירה. מלך אדום עונה רק בתקיפות, לא תעבור בי, פן בחרב אצל לקראתך. מלך מואב, שאפילו לא מופיע בפסוקים ובמדבר, רק יפתח משלים לנו את זה, עושה את זה בצורה הרבה יותר משוכללת, פרשה שלמה. הוא לא מאיים בחרבות, בדיוק ההפך. אנחנו זוכרים שרגע לפני הדו-שיח הקשה הזה עם אדום ומואב, היה המשבר של מי מריבה. שם במקום לדבר אל הסלע, מקים את הסלע ביד, במטה, ואז מלך אדום אומר שהכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, הוא לא ייתן לעבור, הוא יוצא עם החרב, באומנות שהוא ירש מאביו. מלך מואב מבין שאת התהליך ההיסטורי הזה של כניסת עם ישראל לארצו לא עוצרים עם חרבות. הוא מבין שעם חרבות אפשר לעכב משהו, אבל אי אפשר לעצור. כדי לעצור את התהליך, הוא הולך עד לקצה השני של העולם עד, לארם, פטורה אשר על הנהר, ומשם הוא מביא את בלעם בן בעור. הוא הגלגול שחזל רואים של לבן. בלעם עושה בדיוק מה של לבן עשה. הוא לא פוצע ולא הורג. בעומק הוא מבקש לעשות דבר אחד. ואת מה שהוא עושה נראה דרך לבן. עשיו ביקש להרוג. פרעו ביקש להרוג. לבן ביקש דבר אחד. הדברים מפורשים בפסוקים. להשאיר את עם ישראל מחוץ לארץ ישראל. הוא לא ביקש להרוג. הוא אומר את זה מפורש בפסוקים. הוא רודף אחרי יעקב, אחרי שיעקב מדבר עם הבנות, רחל ולאה, נשותיו, והן אומרות לו שהן מנותקות לחלוטין מרכוש אביהם, מהיחס לאביהם, והן מבקשות לצאת איתו. הוא תופס את יעקב, ובאמצע הפסוקים בבראשית מופיע שם כך: ואתה הלוך הלכת כי נחשוף נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? ויעקב מסביר למה ברחתי, למה גנבתי את אלוהי. הוא לא עונה פה, הוא יענה מיד שזה לא נכון ולא היה, והוא לא יודע שרחל גנבתם, אבל למה ברחתי, מסביר יעקב. ויען יעקב ויאמר ללבן, כי יראתי, כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מאמי. לבן, שהוא מומחה בדיבור, לא עונה לו בשום מקום, זה לא נכון. ההפך, הוא עוד מוסיף תוספת. יעקב מסיים את דבריו ואומר כך, ואז נראה את תשובתו של לבן, היא מאוד עקרונית: לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם ופחד יצחק, היה לי כי אתה ריקם שילחתני. יעקב מוסיף: מה שאתה רצית לעשות הוא להשאיר את הבנות, את הבנים, את העם בחוץ לארץ, ואותי לשלוח לבד ערירי חזרה לבית אבא. לא ביקשת להרוג, לא ביקשת לחלות, ביקשת לא לתת להמשך של עם ישראל להגיע לארץ ישראל. לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם ופחד יצחק, היה לי כי אתה ריקם שילחתני. הוא חוזר על הטענה ומרחיב אותה. לא רק את הבנות, כלומר את נשי, רצית להשאיר, אלא גם את הבנים, את הנכדים, את כל הבית.
את עוניי ואת יגיע כפי ראה אלוהים ויוכח אמש. ולבן, הרמאי, נאלץ להגיד את האמת כולה. ויען לבן ויומר אל יעקב, הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני. נכון. ורק שרואים את זה מבינים את מה שאמרו רחל ולאה בתחילת הפסוקים בראש הציטוט הזה, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, הלא נוכריות נחשבנו לו, כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו, לנו הוא ולבנינו. לא שמים לב לפסוקים האלה, אבל חז"ל ראו בהם את הצומת ההיסטורית של עם ישראל. כאן מתרחש ויכוח מפורש לחלוטין. לבן טוען הבנות בנותיי והבנים בניי. התוצאה של זה היא, תישארו כאן. לך יש בעיה של כיבוד אב, של נחשוף נחשפת לבית אביך, לך לבד. בלעם לא ביקש גם בכללות שלו שעם ישראל יחלה. צריך ללמוד את הכללות של בלעם הרי מתוך הברכות. הוא בשום מקום לא ביקש שעם ישראל יחלה. הוא אומר, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. אז ננתח מה הוא ביקש לקלל. הוא ביקש להגיד ההפך, רק יצא לו כך, כי הקדוש ברוך הוא סובב לו את זה. אז מה הוא ביקש להגיד? הוא ביקש להגיד שעם ישראל ימות? בשום מקום לא. הוא רק ביקש להגיד שעם ישראל בגויים כן יתחשב, ושעם ישראל לא ישכון לבדד. ופרשת הדרכים ההיסטורית של יעקב לבן ובלעם פנחס היא אותה פרשה. רגע לפני הכניסה לארץ מבקש נציג הגויים היפה, המדבר, הקוסם, הנביא, המשוכלל, לבן, בלעם, מבקש מהם את הבקשה הכי פשוטה: תמשיכו להיות אור לגויים, אבל אל תלכו להקים לנו מדינה. תעצרו פה. אתה רוצה ללכת לבד, אבל הבנות והבנים, כל המשפחה והצאן, ונקשיב לזה, זה מאוד עמוק, זה בכלל לא מתאים לכם. אתם צריכים להיות רוחניים. תמשיכו להסתובב במדבר. תמשיכו לשפוך אור לעולם. מה אתם הולכים לעשות עכשיו? צאן? פוליטיקות? צבא? ממלכה? זה מתאים לכם? בני אברהם, יצחק ויעקב? יהודים כל כך יפים? כל כך מתאים לכם גלות? שרו פה! הרוח הזה אפשר להבין חדשנות מדהימה של האונקלוס, המתרגם הפשטן, שתרגם את מה טוב הוא אוהליך יעקב כדלקמן. נחזור רגע לפסוקים. אמרנו על הברכה הראשונה של אין עם לבדד ישכון, שכאן מבקש בלעם לא שנמות, כמו פרעה, כמו עשיו, וזה צריך להבין. פרעה מבקש לגזור על הזכרים, אז אפשר להתמודד איתו. מתמודדים חרב מול חרב. אבל בלעם מבקש לבוא עם השם המפורש. בלעם מבקש לבוא עם איזו רוחניות. בלעם מבקש בשם הרוחניות הזאת לבוא, והוא מצליח לעשות לנו את הדבר שבסימפטום שלו הוא הפשוט ביותר. להזנות אותנו אל בנות מואב. לחבר אותנו עם העולם. בשם איזושהי תפיסה כאילו רוחנית. בוא נשאר כאן. כאן תסתובבו בשווקים. כאן תפיצו אור לעולם. כאן לא תהיו ישראליים. זאת מילה לא יפה. כאן תהיו יהודים. לא ישראליים. וכשתעשו את זה כאן, כל כך טוב, כל כך יפה זה יהיה. איך אמרה אותה זונה מואבית, שהזכרנו אותה בשבוע שעבר? עד מתי תהיו אתם שונאים אותנו ואנחנו אוהבים אתכם? כמה זמן אפשר למשוך את הלאומנות הזאת, את הגזענות הזאת? אומרים בשם החתם סופר, בואו מיד לפסוקים הבאים, כי הם לדעתי עיקר החידוש של הספור, של האונקלוס. אומרים בשם החתם סופר, שהחתם סופר אמר על הרשי הראשון, המפורסם, הזכרנו אותו כמה פעמים את רשי. החתם סופר אמר על רשי בתחילת התורה, שלמה פתחה התורה בבראשית, כדי להגיד שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא, שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה עממים, אנו אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך היא, ברצונו נתנה מכם, נתנה לנו וכו'. אומר החתם סופר, מה הטענה שלהם ליסטים אתם? למה ליסטים? לכל עם מגיע ארץ. אומר החתם סופר, אנחנו צריכים להבין מה יגידו הגויים. הגויים לא יגידו סתם טענה. הם באים אל היהודים ואומרים, ליסטים אתם? שכבשתם? לכם לא מתאים להתעסק בכיבושים. מה, אתם כובשים? אתם ליסטים? זה מתאים לגויים. לנו. אבל אתם הרי מעל זה. אתם לא צריכים להתעסק בדברים המלוכלכים האלה, לכבוש וכל מיני דברים כאלה, זה לא מתאים לכם בכלל. ליסטים אתם שכבשתם. אל תכבשו, אל תתעסקו בזה. אתם תתעסקו בתחיית המתים, ברעיונות, לנו תשאירו לנהל את העסק. כדאי לזכור, בתחילה של הפגישה בין יעקב ללבן, יעקב הודיע ללבן הודעה קצרה, שנשמעת מאוד מאוד לא אור לגויים. הוא שלח את רחל שתודיע בטובה לאביה שהגיע עכשיו אדם עם שני כובעים. אחי אביה ובן רבקה. אם הוא רוצה ללכת איתי ישר, אני הבן של אמא שלי. ואם הוא רוצה ללכת איתי כמו שהוא, אני מאותה משפחה. אני מופיע עכשיו עם שני הכובעים. כי אני מופיע בדרישה אמיתית שעליה התחייבתי מאבא, ללכת לארם לא כדי להקים גלות תורני, אלא כדי לחזור הנה ולהקים בית לאומי. ואני אחזור עם צון והרבה צון, וכמה שאוכל יותר צון אקח, אבל הכל יהיה שלי. בניגוד לו, לא תהיה כבשה אחת שלא מגיע לי. אבל הרבה הרבה כבשים יהיו איתי. הצון צוני. ושלא יחשוב שהגיע אליו עכשיו איזה יהודי רוחני מאיזה מגדל שן. שכל מה שהוא יודע זה שהוא הבן של יצחק ורבקה. גם אם הוא יצליח לסובב אותי פעם אחת עם לאה, הוא עוד יראה שמהסיבוב הזה יצא משיח בן דוד. מזה יצא יהודה, מזה יצא הכל. הצון צוני. ולפני שהצון צוני, הבנים בניי ולא בניו. ואנשים נשותיי ולא בנותיו. ובדין אני הולך להקים בית. והצטוויתי, קום עלי בית אל, כי נדרתי נדר, שלא אשאר שם כמו שהוא רוצה. אלא שאחזור לכאן. גם אם כאן פירושו יהיה ללכת ולראות את הצון בשכם, ולהתווכח על הצון, ואולי בגלל זה למכור את יוסף, ולהסתבך עם שכם, ואולי בגלל זה ליפול עם דינה. אבל אני חוזר להקים בית. כי תפקידי בעולם הוא לא להסתובב כאקדמאי בין תורה בין אומות העולם, אלא להקים ממלכה של כהנים. עוד מעט נגיע לפנחס. איך מתרגם אונקלוס את מה טוב הוא עליך יעקב? כולנו יודעים שמה טוב הוא עליך יעקב, כך אנחנו בדרך כלל מבינים, זאת כבר הברכה הרוחנית, בה עסקנו בשבוע שעבר, שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, הכל צנוע, הכל טהור. אונקלוס תרגם את הפסוק מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, עוד מעט תחזור לפסוקים, אני מדלג למקור של האונקלוס. מה טבה ארח יעקב? הדבר מדהים. אני אגב חייב לציין, ברוב החומשים שיש לפנינו, יופיע שם מה טבה לא ארח, אלא בית מישרייך, בית משכנך, משהו שקשור לאוהלים. בתרגומים המדויקים של אונקלוס, היום בתורת חיים, ההוצאה של החומה של הרב הירש, התרגומים המדויקים של אונקלוס, זה התרגום המדויק. הנתינה לגר, הפרשן המפורסם על האונקלוס, עומד המאה, קודם כל מבחינת העברית, אוהליך זה לשון רבים, ארח זה ארצך, לשון יחיד. אבל שנית, מעבר לעניין הלשוני, מה פתאום נפלה פה ארץ ישראל עכשיו? איך אונקלוס מצליח להפיל את ארץ ישראל כשבלעם עומד במדבר ונושא את ישראל, נושא את עיניו ורואה את ישראל שוכן לשבטה ופתאום מתפעל ממה? לא מהאוהלים כמו המדרש שאנחנו מכירים, אלא מארץ ישראל, מדיבר על הארץ. זה ועוד, אם נלך כאונקלוס, בוא נבין מה מדובר בהמשך. הוא מדבר על ארץ ישראל, איזה פסוקים מתארים את הארץ יפה יותר מהפסוקים של הברכה הזאת. כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, זה תיאורים של הארץ. כאהלים נטע השם, כארזים עלי מים, יזל מים מדליה וזרו במים רבים וירו מהגג מלכו ותינשא מלכותו. הוא מדבר על ממלכה. הוא מדבר על עם שחוזר לארצו ומולך בה. אבל זה עוד כלום, זה נמשך. אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו. יאכל גויים צרה ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחת. קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. מתרגם האונקלוס, והבאתי את זה מראשי במקור הבא, אחרי המקור הקודם, קרא שכב כארי כתרגומו, יתיישבו בארצם בכוח ובגבורה. זה לא כתבי תחילת הציונות. זה אונקלוס על מטובו. זאת הברכה האחרונה. פתאום הוא מדבר על ארץ ישראל ועל הצבא ועל הממלכה. מה קרה לו? אבל עכשיו הכל מתחיל להיות ברור. בלעם מנסה לקלל את ישראל מכל הצורות, אבל המגמה הבסיסית שלו היא שעם לא לבדד ישכון, ובגויים הוא יהיה חייב להתחשב. שהוא יספר כחלק מהגויים, שהוא יתבולל ביניהם. בלעם הוא איש מאוד רוחני. אין לו התנגדות שהעם הזה במקום לעסוק בזנות, יעסוק דווקא באקדמיה תורנית בחוץ לארץ. ובלבד שלא יתעסק בארץ ישראל ועוד בכוח וגבורה ועוד ימליך ממלכה ועוד יעסוק בכל הדברים האלה בקדושה. זה סותר לו את כל תפיסת העולם. הוא מבקש להשאיר את העם הזה קוסמופוליטיקן שלא מגיע לעצבן את העולם בהקמה של צבא וארץ וממלכה וגויים ימחץ וחיציו ימחץ וקרא שכב כארי. זה מרגיז, זה מיותר גם. את זה הוא מבקש לעצור. אגב, מאוד מעניין, זוהי הברכה השלישית. שלוש הברכות שלו הוא מחליף מקומות. הוא מתחיל את הברכה הראשונה בקריאת חוצות. כשזה לא הולך הם מגיעים למסקנה שאולי הבעיה נובעת מהמקום, וכדאי אולי להחליף מקום. אם מחליפים מקום מקריית חוצות לשדה צופים, אולי משם ייטב בעיני השם לקלל. עוברים לשדה צופים, שם הוא שוב רואה מראש צורים ומגבעות. כשזה לא הולך מחליטים על מקום שלישי, אולי יישר בעיני האלוהים וכבות עולים משם, והולכים לראש הפאור ונשקף על פני הישימון. וכששום מקום לא עוזר לו, הוא פתאום שם לב שכנראה מקום זה לא דבר סתמי. לא הוא ובלק בוחרים מקום דרך כמה קורבנות, אלא העם הזה והמקום שלו כנראה זה משהו מסוג אחר לגמרי. ואז הוא פונה ואומר, מטב הארך יעקב, אתה עם שהולך להיכנס לארץ. וכשהוא רואה שזה עם שהולך להיכנס לארץ, נשארה לו רק דרך אחת, והוא פונה בה אל בלק ואומר לו, תראה. הרי מה רצינו לעשות? לא להרוג אותם, להשאיר אותם מחוץ לארץ. נותרה רק דרך ההתבוללות. בוא נעבור אליה. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. הוא חוזר מארם המסופוטמית חזרה למדיין כדי לקבל את הכסף. הוא כן בא לקבל כסף, איש הרוח הזה. הוא צריך כסף על ההצעה שלו. ואת בלעם בן באור פוגש פנחס הכהן. כמה לא מתאים כהונה וחרבות. כמה לא מתאים כהונה גדולה ומלחמות. כמה זה לא יפה. אבל יש דמות אחת שעצרה את המגיפה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שלא נתכהן עד שהרגו לזמרי. והכהן הגדול עם השם המפורש, אבל כשצריך וזה נכון, גם עם חרב המלחמה יחד עם השם המפורש, בלי שום התנצלות, עומד לפני השקרן הבלעמי הזה ומלמד אותו איך נראית ממלכת כהנים וגוי קדוש. הוא ינהל את המלחמה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. איך עם ישראל מנהל מלחמה? עם כלי קודש וחצוצרות תרועה יחד. אין לו חצוצרות תרועה בלי כלי קודש. הוא ילמד את בלעם, והוא יסביר לו דבר אחד. הלו, אנטו לבן הרמה. זה הרי ויכוח שלא התחיל היום. הרי אתה מבקש תמיד לזנב בנו ולעצור אותנו מהכניסה הזאת לארץ. לא לאפשר לנו להיות עם. לא לאפשר לנו להפגיש את המצב הזה של עם ישראל החוזר לארץ ישראל עם השם המפורש. את התופעה הזאת צריך למגר בחרב עם השם המפורש של הכהן הגדול. והוא לוקח את החרב, אבל הוא לא משתמש בה בשמיים. הוא ילמד את בלעם השמימי הזה איך כשצריך עם ישראל יודע לעבוד בארץ. הוא מוריד אותו לקרקע, וכאן הוא מברר לו מה בדיוק הייתה החרב שראתה האתון שלה. מקוצר מקום זה לא הובא, אבל כמה מופלא שאותו יונתן בן עוזיאל, כשהאתון רואה את החרב והוא נתקע ומשאול האבנים הצר, אומר יונתן בן עוזיאל, משאול האבנים הצר זה היה יגר סהדותה. זה היה גל עד שהקימו לבן ויעקב. שם הוא נתקע. ושם מזכירה לו האתון שעם ישראל הוא גם כזה שצריך לחיות בארץ ישראל. אם העולם אוהב את זה או לא אוהב את זה. חז"ל, ובזה נעמוד, אמרו על הפרשה הקצרה הזאת של מה טובו אוהליך יעקב, שהיא פרשה מאוד מיוחדת. אבל הם לא התכוונו לייחוס שאנחנו נותנים לה, שאנחנו פותחים עוד חלק מן העדות, את יומנו במה טובו אוהליך יעקב או את תפילותינו. הם ביקשו לתת לייחוס הרבה יותר גדול. כך מופיע במסכת ברכות בסוף הפרק הראשון, במקור האחרון בעמוד. אמר רבי אבאו בן זוטרתי, אמר רב יהודה בר זבידה. ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. מיד נראה שהכוונה היא לא לכל הפרשה, אלא רק לקטע הזה של מטוב. מיד נרד. ומפני מה לא קבעוה? ביקשו לקבוע, קבעו פרשת ציצית בקריאת שמע. יש כמה דברים שם בגמרא שרצו לקבוע. רצו לקבוע עשרת הדיברות שיגידו בכל יום. אבל הייתה סיבה שלא קבעו, כי היו אומרים הצדוקים שרק זאת התורה. למה רצו לקבוע את פרשת בלק? זוהי השאלה הראשונה. ולמה לא קבעו? ומפני מה לא קבעו? משום תורח ציבור. מיד נראה שהכוונה, כפי שאמרתי, היא לארבעה פסוקים שהובאו לאל. אני משוכנע שהיינו מוחלים על תורח הציבור. פסוקים כל כך יפים, ובקצב שאנחנו מספיקים לגמור דברים, זה גם לא היה כל כך תורח ציבור. היה מהיר. מה תורח ציבור הכל כך גדול, ולהוסיף את הכמה פסוקים האלה? עוד מעט נראה. אבל לפני כן שואלת הגמרא, תורח ציבור מבינים. אבל למה ביקשו בכלל לקבוע? מה איתם? אילמה משום דכתיב בה אל מוציאו ממצרים, הפסוק השלישי שקראנו בתוך מטובו. ואז העניין הוא כדי להזכיר את יציאת מצרים. לאימה פרשת ריבית ופרשת משקלות, דכתיב בהן יציאת מצרים. חסרות פרשות עם יציאת מצרים. ועד רבה, ריבית, משקלות, זה מתאים לעול מצוות, לעול מלכות שמיים, למוסר, להלכה. אבל כאן אין הלכות. למה זה שייך? לבעיה עם שמוע, לציצית. אלא אמר רבי יוסי ברבין, משום דכתיב בה היקרא. בגלל הפסוק הזה, קרא שחב כארי וכלבי מי יקימם. איך זה קשור לקריאת שמע? אז רש"י בגמרא אומר, זה דומה לבשוכבך ובקומך. קרא שחב כארי וכלבי מי יקימם. זה דומה לבשוכבך ובקומך, לכן מכניסים, מה שייך התוכן הזה לתוך קריאת שמע? ואהבת לעול מצוות. אומרת הגמרא, אז למה לא קבעו? בגלל שזה תורח ציבור ארבעה פסוקים. אז למה? היי פסוקה ותו לא. שיגידו רק את הפסוק הזה. אם זה תורח ציבור, אז פסוק אחד זה בטח לא תורח ציבור. והרי כל הרעיון להכניס את הפרשה זה רק בשביל קרא שחב כארי וכלבי מי יקימנו. שיגידו את הפסוק עד הסוף. עורריך ארור וברכך ברור. מה הגמרא? לא, אי אפשר. מירי, יש לימוד, ידוע. כל פרשה דפסקה משה רבינו פסקינה. ללא פסקה משה רבינו לא פסקינה. שואלים פה מיד כולם, לא ראינו שום פסוק שבא בנפרד בכל התפילות? כל פסוק שמופיע, כל פסוק הוא חלק מפרשה. אז תמיד מבין את כל הפרשה? ושואלים ומנסים להסביר את הגמרא הזאת. הרב קוק הסביר את הגמרא הזו בעומק רב מאוד. בהסברו אני מבקש לעמוד. תורח ציבור, קשה מאוד להניח שהכוונה היא שחסו עלינו שלא נאמר עוד ארבעה פסוקים. והפסוק האחד שלא אומרים לבד, גם כן כנראה מסתתר משהו מאחורי זה, שאי אפשר לומר פסוק כזה לבד. מדוע? פרשת קרא שחב כארי, וכלבי מי יקימנו, בדרך כלל, במבטו של האדם, גם שלנו, אחרי 2000 שנות גלות, גם שלנו, נתפסת ככל כך הפוכה לעול מלכות שמיים ועול מצוות. האסוציאציות של עול מצוות ועול מלכות שמיים הן קדושה, טהרה, קיום מצוות, יראת שמיים. האסוציאציה של קרא שחב כארי זה כוח, גבורה, רכב, סוסים, כל מה שהפוך מ"והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי" וכו'. ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, לא מפני יציאת מצרים, לא מפני מה טוב הוא בלבד, אלא מפני קרא שחב כארי וכלבי מי יקימנו. ביקשו לקבוע, מסביר הרב זצ"ל, שלא רק שאי אפשר בלי, אלא שבכלל אין תפירה, ויש השלמה מוחלטת בין השאיפה הרוחנית לעול מצוות ועול מלכות שמיים, ובין השאיפה הלאומית לשבת בארצנו בכוח ובגבורה. ביקשו לומר שאין עול מלכות שמיים ועול מצוות בלי השאיפה לשבת בארצם בכוח ובגבורה. ואין כוח וגבורה לשבת בארץ בלי עול מלכות שמיים ועול מצוות. את זה ביקשו לקבוע יחד. ביקשו לקבוע שהדבר מחובר ואי אפשר לנתק אותו. העולם לא מבין את זה. אבל כשאנשי כנסת הגדולה ביקשו לקבוע את זה, הם ידעו עוד דבר. שעם ישראל הולך לצאת עכשיו להרבה הרבה הרבה שנות גלות. וגם הוא במחשבה שלו לא יבין איך טנקים וקדושה יכולים להסתדר ביחד. גם אותו זה ימאיס ויראה לו מוזר. צבא זה גויים. יהודים זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. מה טובו אוהליך משכנותיך. כפשה, כמו שרשי מביא. ביקשו לומר שזה יחד, אבל ידעו שהרעיון הוא כל כך מסובך, והוא יהיה כל כך מורכב וכל כך קשה לציבור, שזה פשוט יהיה תירחה בציבור. תורך ציבור, הציבור לא יבין את זה. אבל חשוב מאוד שהציבור שלא יבין את זה ידע שביקשו לקבוע, רק התחשבו בזה שהציבור לא מבין. שידע שזאת השאיפה. למה לא לקחו רק את הפסוק הזה לבד? אומר הרב זצ"ל, אם היו לוקחים רק את קרא שכב כארי, כוח וגבורה, בלי בתי כנסיות ובתי מדרשות, איזו סכנה יכולה לצמוח מפסוק הזה? אי אפשר לקחת פסוק אחד מהפרשה הזאת. כל הפרשה היא יחידה אחת. מבתי הכנסיות עד הכוח והגבורה. וצריך לדעת שאם עוד לא הגענו לזה שאנחנו יכולים לקרוא את פרשת בלק בקריאת שמע, אנחנו לפחות חייבים לדעת שצריכים להגיע לזה. שאין קריאת שמע בלי קרא שכב כארי, ושאין קרא שכב כארי בלי קריאת שמע. את זה ביקש בלעם לעשות. מול בלעם חייבה עומד פנחס כהנה, האבסורד המוזר של כהן עם חרב. הוא מברר לבלעם ודרכו לנו איך צריכה להיראות בסוף באמת קריאת שמע שלנו. שיש בה עול מלכות שמיים, ויש בה עול מצוות, ויש בה קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. ורק מכוח החיבור הגדול הזה יש גם עורריך ארור ומברכיך ברוך. ערב טוב.